השיעור של היום, ריף מסכת חולין, דף למד ח' עמוד ב', אנחנו מתחילים את השיעור בדף למד ח' עמוד א', אומרת המשנה, הקרל קוראו מוציא את חלבו, לא קוראו אינו עובר עליו. המשנה שלנו, ובעצם עיקר הסוגיה שנעסוק בה היום, זה בדיני קרל. הקרל זהו האיבר בבהמה שנמצא, מתרכז שם החלב, וכידוע משם העגל יונק את החלב. יש לנו דין שלומדים אותו מהפסוק, לא תבשל גדי בחלב אמו, שחלב, איזהו חלב שהתורה אסרה לבשל אותו עם בשר, דווקא חלב שיצא מהכחל, דהיינו מהבהמה, בהודה בחייה. אבל דיינו שהיא ראויה להיות אם, דיינו שהיא בחיים, דיינו כשהחלב הזה יצא בחייה, אבל אם נשחטה הפרה והוציאו את החלב מן הכחל לאחר השחיטה, החלב הזה יצא מימי הפרה, אבל כיוון שהוא יצא מימי הפרה לאחר שחיטתה, היא ודאי לא ראויה להיות אם באותה שעה, לכן ממילא החלב הזה אינו חלב לעניין הלכות איסור בחלב, ולכן מן התורה אין בו שום איסור לא לבשל אותו עם בשר, לא לאכול אותו עם בשר, זה מותר לגמרי. לכן מדין תורה מותר לקחת את הכחל, בכחל מתכוונים לאור הכחל, האור של הכחל הוא בשר לכל דבר מן התורה, רק שהחלב שנמצא בו אינו חלב מן התורה, לכן מדין תורה מותר לקחת את הכחל בשלמותו, לבשל אותו עם החלב מן התורה, גם עם בשר אחר, גם זה מותר, שהחלב הזה הוא לא חלב מן התורה לכל דבר. לכן אומרת המשנה, הקרל קוראו ומוציא את חלבו, לא קוראו אינו עובר עליו. העריף יפרש פה כמה פירושים איך לפרש פה את המשנה. דעת הריף היא שהמשנה פה מתפרשת באופן שהכחל מתבשל עם החלב שבו בלי בשר. דיינו יש פה מים, יכול להיות שיש ירקות, אבל אין בשר בשיר חוץ מהכחל עצמו, והוא רוצה לכתחילה לבשל אותו עם החלב שבו. אז הדין הוא שלכתחילה יש לקרוע את הכחל, ונלמד לכמן כיצד צריך לקרוע אותו, יש לקרוע את הכחל ולהוציא את כל חלבו, ורק אחר כך לבשל את הכחל עצמו, כן, בלי חלב. זה הדין לכתחילה. אבל אם הוא לא קרא את הכחל, אז אינו עובר עליו, היינו, אין, לא, לא נעשה שום איסור דאורייתא, היינו אם בישל את הכחל בשלמותו עם החלב שבו, אז לא נעשה שום איסור, שום איסור מדאורייתא זה פשוט, כי החלב הזה הוא לא נחשב כחלב מן התורה, וגם ייתכן שאולי גם מדי רבנן אין פה, לא נעשה פה איסור, יהיה מותר לאכול אותו מדי רבנן בדיעבד, כמו שנראה לכמן בגמרא. אמנם בגמרא יש בזה שתי דעות, לא נראה את שתי דעות, הריף לא מביא את שניהם, הסקנת הגמרא, וכמו שהריף יסכם, שהדין הוא שגם מדי רבנן בדיעבד, אם הוא לא קרא את הכחל ובישל אותו בשלמותו עם החלב, הדין הוא שמותר לאוכלו בלי שום בעיה. הלב, קוראו מוציא את דמו, לא קראו אינה עובר עליו. הקטע הזה של המשנה תתבהר בשיעור הבא בריף, לכן לא נאריך בזה, אולי נגיד מילה אחת, שבלב מדובר שיש בו שני סוגי דם, יש דם שנמצא בלוע בתוך שריר הלב, בתוך בשר הלב, זהו בעצם דם האיברים, יש בו רק איסור, לא תעשה דאורייתא באכילתו, אין בו כרת, ויש בו דם בעין בתוך חלל הלב, שהוא בעצם דם שמתקדס בתוך החלל, ובו יש פה איסור כרת באכילתו. הגמרא אומרת, לכן צריך לבוא ולקרוע את הלב לפני שמבשלים אותו, והדין הוא שגם אם הוא לא קרא אותו, בדיעבד אינו עובר עליו באיסור תורה, אבל באיסור דה רבנן ודאי שיש. מה איסור דה רבנן? לדעת תוספות, בגלל שאין פה איסור תורה, בגלל שזה דם שבשלו, דעת רש"י, בגלל שאין בו כזית, כי מדובר פה בלב של עוף. אבל לא נאריך בזה, כי בשיעור הבא נסביר יותר את המשנה הזו. המעלה את העוף עם הגבינה על השולחן, אינו עובר עליו בלא תעשה. ואנחנו פה חוזרים פה לדיני בשר בחלב עם דין של החכה ועוף. פה מדובר פה שבשעה שהוא אוכל את העוף, אמרנו כבר שלא יימצא שם גבינה על השולחן. אבל גם אם הוא אכל מן העוף, אם החלב עצמו אינו עובר עליו בלא תעשה, כדעת רבי עקיבא, שעוף בחלב אין בו איסור תורה, אלא איסור דרבנן, לכן יש אמנם הרחקה שלא לאכול את העוף בשעה שהחלב נמצא עליו, אבל גם אם הוא היה אוכל, אין בו אלא איסור דרבנן ולא דאורייתא. פה ציינו פה כמה דברים בצד שהר"ן הביא בדעת רש"י וגם בהסבר דברי עריף, לפעמים נתייחס לזה, לפעמים לא, אבל למי שרוצה לעיין, אז זהו קטעים שבאמת כדאי לעיין בהם ולקרוא אותם, כדי לקבל הסבר יותר מפורט. אבל אנחנו נשתדל באמת בשיעור להכניס פה את כל הדברים שהוזכרו ברן, לפחות את הדברים העיקריים, בפירוש דברי עריף. הקרל, קוראו, למדנו במשנה, שלכתחילה יש לקרוא את הקרל לפני שמבשלים אותו. ומדובר שמבשלים אותו לבד, לכתחילה צריך לקרוא אותו ולא לבשל אותו עם חלב. כי חכמים גזרו ואמרו בכל זאת, למרות שמדאורייתא אין בו איסור, לכן לא כדאי לבוא ולבשל אותו לכתחילה עם החלב שבו. מה הדין בדיעבד? שהוא לא קרא את הכחל ובישל אותו עם החלב. האם מותר לאכול אותו? לא. באמת נאמרו שם שתי ממרות בגמרא ליבד הרב. מסקנת הגמרא שדעת רב היא להתיר. אמר רבי זירא אמר רב, לא קראו אינו עובר עליו, הוא מותר, מותר לכתחילה, זאת אומרת מותר לכתחילה, מותר בדיעבד לבוא ולאכול את הכחל הזה, שיתבשל עם חלבו בלי קריאה. ותניא נמי אחי, הגמרא מביאה ברייתא, כחיזוק לדברי רב, כחל שבישלו בחלבו, מותר, כיוון שבישלה בחלבה, אסורה. זאת אומרת, הברייתא הזו מביאה שני דינים, דין של כחל שבישל אותו בחלבו דהיינו עם החלב שבו, היינו בלי קריאה, מפורש בברייתא שזה מותר, מביאה הברייתא דין אחר, קיבה, קיבה פירושו העגל ינק מן הפרה, חלב, החלב הזה הוא חלב לכל דבר מן התורה, שהרי החלב הזה פירש מן הבהמה בחייה, בשעה שהעגל ינק מאמא כשהייתה בחיים, לכן החלב הזה הוא חלב לכל דבר, ולכן קיבה שבישלה בחלבה, קיבה פירושו הבשר של הקיבה, כן, האור של הקיבה הוא בשר לכל דבר מן התורה. החלב שבו הוא חלב מן התורה לכל דבר, לכן זה ודאי אסור לאכול אותם ביחד. ומה הפרש בין זה לזה? מסבירה הגמרא מה ההבדל בין החלב, בין לבשל כחל שבדיעבד מותר, לבשל קיבה עם החלב שבה שבדיעבד אסור. זה כנוס במאה וזה כנוס במאה, זה כנוס במאה והכוונה לקיבה. החלב שנמצא בקיבה הוא בעצם יצא מהפרה ובעצם הוא חלב מן התורה לכל דבר, לכן אסור לבשל אותו עם בשר מן התורה. בזה אין כנוס במאה, אבל החלב שנמצא בכחל זה בעצם חלב שלא פירש מן הבהמה בחייה, לכן אין בו איסור אפילו בדיעבד אם הוא בישל אותו עם הכחל. גם אם עכשיו ואני מילה שבישלו לכחל בחלבו בפני עצמו, כן, אבל בישלו עם הבשר אסור, דקיימה לן כחל ב-60 וכחל מן המניין וכחל עצמו אסור. מביא פה הריף, שפה מדויק, יש לדייק פה מלשון הברייתא, שמה שאנחנו מתירים בדיעבד זה שבישלו בחלבו, זאת אומרת דיינו בישל את הכחל, עם החלב שבו בלבד, בלי בשר אחר. רק בזה אנחנו מתירים את הכחל ואת החלב והכל מתירים. אבל אם הוא בא ומבשל אותו עם בשר אחר, לוקח את הכחל בשלמותו, בלי קריאה, מבשל אותו עם בשר, הדבר הוא אסור. והחלב הזה יאסור את הבשר. אמנם הוא יאסור מדי רבנן, לא מן התורה, כי כבר אמרנו שהחלב הזה אינו נחשב כחלב מן התורה. לקיימה לאן, כחל בשישים, כחל מן המניין, זאת אומרת, מאיפה אנחנו יודעים שבאמת הבשר נאסר? זה גמרא בפרק גילה להשם. גמרא אומרת מפורש, שאם אדם בישל כחל בלי קריאה, עם בשר אחר, אז הדין הוא שצריך פי שישים, וכחל מן המניין. זאת אומרת שבתוך השישים שיש בגדרה, דיינו עם השבעים שם, את המים, את הירקות, את הבשר, כולל הכחל, אם יש פי שישים בסיר הזה ביחס לכחל, אז הדין הוא שכל הגדרה מותרת, אבל הכחל עצמו עדיין אסור, כי הוא יתבשל, כי מה שקורה, החלב הזה יוצא מחוץ לכחל, אוסר את הבשר, שהרי בעצם מדי רבנן אמנם, כיוון שהבשר מקבל טעם חלב, וכשהוא אוסר את הבשר, במקרה כמובן שאין 60, במקרה שהוא אוסר את הבשר, הבשר שנאסר אוסר את הכחל. אם יש 60, הבשר יהיה מותר, גם הירקות, גם המים יהיו מותרים, אבל הכחל עצמו אסור כי הוא יתבשל על ידי חלב, חלב שבו, והוא נאסר נשאר באיסורו. ועד הקטני קיבה, טוב, זה המשך הברייתא, נסביר את זה עוד מעט. בכל מקרה, מה ההבדל בין לבשל את הכחל לבד שבדיעבד מותר, ולבשל אותו עם בשר שאפילו בדיעבד אסור, אלא אם כן יש 60. אז מסביר הר"ן, שהוא מסביר את זה כאן, תעמד בפני עצמו שערי, זאת אומרת, כשאתה מבשל את הכחל לבד בלי בשר, ועל ידי בשר כן אסור, לפי שכשהוא מבשלו, עם חתיכות אחרות, אז החתיכות האלה מקבלות טעם ממנו, טעם חלב, ואדם טוען, כשהוא יבוא ויוכל את הבשר, הבשר הזה שהוא לא כחל, הוא ירגיש טעם בשר בחלב, ואז מחלפי בשר בחלב, זאת אומרת, יש חשש שמא יבוא ויקח בשר וחלב, שהוא חלב מן התורה, כל דבר, הוא יבשל, מה לי זה, מה לי זה. משום אחי, אסורות, לכן אנחנו אוסרים פה גם את החתיכות בשר האלה, אם אין שישי. אפילו בדיעבד, וכיוון שנאסרו, אוסרו את הכחל, אבל הכחל שבישלו בפני עצמו, בין שקראו או לא קראו, טעמו שווה, שהרי בין אם, גם אם הוא יקרא את הכחל, את הכחל, ולא יהיה שום חלב שם, בסיר, אלא רק את הבשר של הכחל, עדיין הבשר של הכחל יש בו טעם בשר וחלב, והדבר ידוע שטעם חלב שבו מעצמו, אנחנו יודעים, זה הטעם של הבשר הזה, של בשר הכחל. לכן אין חשש שמאדם יבוא ויגיד, הנה, מה לי זה, מה לי זה. כל אחד יבין שיש הבדל. זה בשר הכחל, כך טעמו, אבל בשר אחר, הטעם שלו זה טעם בשר, ודאי שאין היתר לבוא ולבשל אותו עם חלב רגיל. משום אחי בדיעבד מותר אם הוא מבשל את הכחל לבד בלי קריאה. שמשיך פה עריף לפרש דברי הברייתא, שדיברה על דין אחר, שזה דין של קיבה, שקיבה והדק תני קיבה שבישלה בחלב האסורה, קודם חזרה בה. אבל העידנה ההפסיקה הלכתה, בעדיה דמעמידים בקיבת הנבלה, דפרשה בעל מהו, כדי בעינה למימר כמן. העריף מסביר, שכל מה שלמדנו פה בברייתא, שאם אדם לוקח את האור הקיבה, ומבשל אותה עם התחולה שלה, דיינו עם החלב שנמצא בתוכה. אמנם בברייתא כתוב שזה אסור, אבל למסקנה, נראה לכמן בסוף הפרק, שהגמרא חוזרת בה מהדין הזה. ומה הסיבה? כי החלב הזה שנמצא בקיבה, אמנם הוא מצד עצמו חלב, מדאורייתא שהוא פירש מן הבהמה בחייה, אבל בתוך הקיבה הוא מתקלקל. הוא נהיה מקולקל, והוא נחשב כפרשה בעלמא, פרשה דיינו כדבר כתינופת, ולכן כבר הוא מאבד שם של חלב, אין כבר עליו שם של חלב, כמו שעריף מסביר פה את דברי עריף, ולכן הוא כבר, אין פה בישור בשר וחלב, ולכן לפי זה יהיה מותר לבוא, אפילו לכתחילה לדעת עריף, לבוא ולבשל את בשר ה... קיבה, ולא רק בשר הקיבה, אלא כל בשר עם החלב הזה, שהוא בעצם חלב מקולקל. מן הסתם אף אחד לא יעשה את זה, כי אם זה נחשב כתינופת, אף אחד לא רוצה לאכול את הדבר הזה. יש בזה נפקא מינה לגבי להעמיד גבינות, שהרי החלב שנמצא בקיבה הוא בעצם חומר מתאים כדי להעמיד גבינות ולהשתמש בו, לעשות, לשים אותו בחלב אחר כדי לעשות מזה גבינות. בכל מקרה כך דעת הריף, רש"י חולק על זה, אבל זה גם נראה את זה לקמן, לא ניכנס לזה, כי יש בזה דיון בפני עצמו בסוף הפרק. כיצד קוראו? אמר רב יהודה, קוראו שתיו הערב את אחו בכותל. הגמרא שואלת, מה למדנו שבמשנה לכתחילה צריך לקרוא את הכחל לפני בישולו, גם אם רוצים לבשל אותו לבד, אבל כיצד צריך לקרוא אותו? אמר רב יהודה, צריך לקרוא אותו שתיו הערב ותחו בכותל, צריך לתחוס אותו בכותל, כך שכל החלב הספוג בתוך הגומות שיש בתוך הכחל יוצאות, כך שכשהוא יבשל את הכחל עצמו, את האור של הכחל, בשר הכחל, הוא יבשל אותו בלי שום חלב. אמר לו רבי אלעזר, לשמעה קרא לי וענה יחול. כן, רבי אלעזר אמר לשמעה שלו, תקרא לי ואני אוכל את הכחל. שואת הגמרא, מה היא כמה שמענן, מה בא לחדש לנו רבי אלעזר, מה בא לחדש לנו הגמרא, שרבי אלעזר אמר לשמעה שלו, תקרא לי ואני אוכל. הרי זה משנה מפורשת שצריך לקרוא לך תחילה. הכמה שמענן, תרס הגמרא, דלא בעינן שתיו הערב. תירוץ אחד, כרכיך סטריף, שרבי אלעזר בא לחלוק על רבי יהודה. דעת רבי יהודה, כשאתה מבשל את הכחל, אפילו לבד, צריך קריאת שתיו הערב, תחו בכותל. דעת רבי אלעזר אומר, לא, לא צריך מספיק, או שתי, או ערב, אבל אין צורך, לא בשניהם ביחד, וגם לא בתחו בכותל, אלא בקריאה כלשהי מספיקה. זהו תירוץ אחד של הגמרא, תירוץ שני, אינמי לגדרה, כן, זהו גרסת הריף, שיש פה בעצם שני תירוצים בגמרא, שרב אלעזר לא בא לחלוק על רב יהודה, אלא באמת הוא מסכים עם רב יהודה, שאם אתה רוצה לבשל כחל, עליך לקרוא אותו שתברר את אחו בכותל, אלא שזה נאמר דווקא כשאתה רוצה לבשל אותו, לבשל אותו לבד, לבשל אותו עם בשר, אבל אם אתה רוצה לצלוט אותו בצליעה, אין צורך בקריאה. ולכן, באמת כשהוא אמר לקרוע, לשמה שלו הוא התכוון לומר לקרוע, באמת, לקרוא אותו שתיו הערב את אחו בכותל. ולכן, הדין אומר, מסכם פה הריף, והלכתה, אחד יקראה שתיו הערב ותחיה בכותל, שרי לבישולי בקדרה, ואחד, לא אביד לאחי, שערי למדוויה לכתחילה, אבל לבישולי לכתחילה, לא. זאת אומרת, עריף פה מסכם את ההלכה של הסוגיה, ובזה מסיים פה את הסוגיה, והוא סובר כך להלכה. שלכתחילה, אדם שרוצה לבוא ולבשל את הכחל, אם זה לבד, צריך שתיו הערב את אחו בכותל. ובמיוחד אם זה לגדרה, סתם לגדרה בפשטות מדובר עם בשר. ולכן אם הוא רוצה לבשל אותו, הכחל הזה עם בשר, הוא חייב לקרוא אותו שתיו הערב לתחו בכותל. בדיעבד אם הוא לא קרא אותו, הוא אסור. שהרי כמו שאמרנו למעלה, לבשל את הכחל עם חלבו ובשר, הבשר נאסר וצריך פי 59 כנגד הכחל. בכל מקרה, ככה יוצאים, רוצים לבשל את הבשר, את הכחל עם עוד בשר. עכשיו, ואם הוא לא, ואחד אלו אביד לאחי, שרי למדוויה לכתחילה, זאת אומרת, אם אדם רוצה לצלוט אותו, אז במקרה כזה, הוא לא רוצה לקרוע, אז באמת יכול לאכול את הכחל בלי שום קריאה, אם הוא צולה אותו, וזה מותר אפילו לכתחילה בלי קריאה. וזה הוא למד מדברי רבי אלעזר, שרבי אלעזר אמר, שדווקא מתי זה קריאה, כן, דווקא כשאדם צריך את זה לכדרה, אבל לצליעה אין צורך בשום קריאה. אבל לבישולי לכתחילה לא, אבל לוודאי שלבשל אותו לבד, כן, אז גם לכתחילה אסור לבשל אותו בלי שום קריאה, אלא צריך לקרוע אותו, שתיו הערב, תחו בכותל. וזה לכתחילה בדיעבד, כבר למדנו במשנה, גם בברייתא, שאם הוא בישל אותו לבד, בלי בשר ובלי קריאה, הדין הוא שזה מותר. כך מסקנת הריף. מה שמובא פה בסוגריים, כנראה שזה לא, הגרסה לא מובא בדברי הריף באמת, גם הרן לא סובר שזה חלק מהלשון הריף כאן, לא מובא בריף, וגם יש דפוסים שבאמת זה לא מובא. אנחנו בכל זאת נסביר פה סוף הברייתא, כי יש לה חשיבות להלכה בפוסקים. אמר לו רב נחמן לטבחי, רב נחמן אמר לטבח שלו, זביקו כחלה לילתה, ילתה היא אשתו של רב נחמן, והיא רצתה לטעום בשר בחלב, שהרי התורה אסרה כל מיני דברים, והתירה כנגד זה דברים דומים לזה. שאלה אותו, אני רוצה לאכול בשר בחלב, איך תתיר לי בשר בחלב? אז אמר רב נחמן לטבח שלו, זביקו כחלה לילתה, זביקו הכוונה, תבוא ותצלו את הכחל לילתה, כשהוא שלם, אפילו בלי קריאה, ואז תיתנו לה לאכול. שואת הגמרא וענן קוראו, נן, הרי למדנו במשנה שצריך התחילה לקרוע את הכחל, לפני שרוצים לבשל אותו, וכנראה גם לצלות אותו. ההוא לקדרה, אומרת הגמרא, שאבנחמן סובר שהדין של קריאה זה דווקא כשהוא מבשל את הכחל בסיר. אבל אם זה בצליעה, אין בו צורך ומותר לך תחילה לצלות את הכחל בלי קריאה. והקטני שבישלו, דיעבד אין לך תחילה לא. הרן מסביר שכוונת הגמרא כאן, לפי הריף כך הוא יסביר, שהדבר תמוע, יוצא שבאמת יש פה דין, חידוש דין לגבי כחל, תהיה אפשרות לבוא לאכול את הכחל בלי שום קריאה, אפילו לך תחילה. אם כך, למה הברייתא לא לימדה את החידוש הזה? למה היא הלכה לחפש לנו דין דיעבד? שרק בדיעבד, אם הוא לא קרה, אז יהיה מותר. כן? הייתה צריכה ללמד לנו חידוש יותר גדול, שבצליה יש אפשרות לאכול כחל שלם, עם החלב שבו, שזה חידוש גדול, כן? כגון על ידי צליה. אז אומרת הגמרא, והקטני שבשלו דיעבד אין לך תחילה לא, את הגמרא, הוא הדין דאפילו לך תחילה. באמת הדין הוא שגם לך תחילה מותר לצלות את הכחל בשלמותו, בלי קריאה. ומשום דקבאי למתנה סיפה, קיבה שבשלה דאפילו דיעבד, תננה מרישה שבשלו. להיות והגמרא רצתה, ברייתא רצתה ללמד חידוש, שלגבי קיבה, לא רק שאסור לבשל את הקיבה עם החלב שבה, אלא גם בדיעבד זה נאסר, ולכן דיברו על בישול שם, לכן הברייתא עסקה גם בכחל בבישול, ששם אם שלתחילה צריך קריאה ובדיעבד, אם הוא בישל אותו, אז זה מותר. אבל אין הכי נעמי שלעניין צליה הברייתא לא עסקה בזה, והדין הוא שזה מותר לכתחילה. עד כאן דברי הריף, וכמו שאמרנו, דעת הריף היא שלצליה לא צריך קריאה, לבישול הכחל שהוא לבד צריך קריאת שתי וערב את החור בכותל, כל שכן עם בשר, בדיעבד אם הוא לא קרה, לפני הבישול, שהוא לבד מותר, וכשהוא עם בשר, הבשר נאסר, כל הגדרה נאסרת, אלא אם כן יש פי 60 בכדרה נגד הכחל, כולל הכחל. הרמב״ם גם קרוב מאוד לפירוש הזה של הריף, אלא שלעניין צלי הוא סובר שצריך גם קריאה, אמנם קריאה קטנה של שתי או ערב, אבל צריך קריאה. כך שידעת הרמב״ם באמת לעניין בישול אין הבדל כמו דעת הריף, רק לעניין הצליה זה הבדל בין הריף לרמב״ם. אז יוצא שהמשנה מתפרשת לדעת הריף רק באופן אחד, שמדובר שהוא בישל את הכחל לבד בלי בשר, לרמב״ם צריך לומר שהמשנה מתפרשת בשני אופנים, שאם הוא רוצה לבשל את הכחל, זה קריאה שתי וערב בתוכו בכותל, אם הוא רוצה לצלות אותו, אז גם צריך לקוראו, אבל צריך קריאה כל דהו. כך תתפרש המשנה. יש פירוש שלישי, פירוש של רש"י, הסובר ש... מדובר במשנה בצליה בלבד ולא בבישול. כי לדעת רש"י, אם החלב יוצא בשעת הבישול, למרות שאין בשר בסיר, החלב הזה הוא חלב שפירש, החלב הזה שפירש מדדי הבהמה, הוא כבר דומה לחלב שפירש מדדי הבהמה בחייה, אמנם הוא לא עשו מן התורה, רק מדי רבנן, שהוא פירש לאחר שחיטתה, אבל עדיין יש פה איזה דמיון מסוים, ולכן כשחלב הזה יוצא בבישול מן הכחל, חוזר לכחל ואוסר אותו, כשהוא יוצא הוא נאסר מדי רבנן, ואוסר חזרה את הכחל. לכן אי אפשר לפרש את המשנה, שאם לא קראו מותר במקרה של בישול, אלא אם כן, אלא מדובר בצליה בלבד, כך דעת רש"י. אבל כמובן שדעת רש"י, אם הוא יקרא את הכחל, שתיו הערב ותחו בכותל, יהיה מותר חתך לבשל אותו לבד, השאלה היא, האם יהיה מותר לבשל את הכחל הזה לאחר קריאת שתיו הערב ותחו בכותל, עם בשר לדעת רש"י. יש בזה מחלוקת ראשונים, דעת הר"ן שהוא סובר שלדעת רש"י פשוט שזה מותר, ויש אוסרים, יש סוברים שרש"י מחמיר בדבר הזה. למעשה, השולחן ערוך פסק כדעת מעיקר הדין כדעת הרמב״ם, אבל המנהג מביא השולחן ערוך, שהמנהג הוא להחמיר בדיני כחל, כמו שקצת ראינו באמת בגמרא, שיש מעשים בגמרא שיש חכמים שהחמירו על עצמם לא לאכול כחל, או אסרו על הציבור גם לבשל את הכחל ולאכול אותו. בכל מקרה, הדין הוא שהמנהג הוא שלבשל את הכחל עם בשר, אז המנהג הוא שלא לעשות את זה לדעת השולחן ערוך, אבל לבשל אותו בלי בשר, כמובן על ידי קריאת שתי וערב ותחו בכותל, הדבר מותר לכתחילה גם על פי המנהג. ואם רוצים לצלות את הכחל, אז צריך קריאת שתי וערב שלא, כמו עיקר הדין שאמרנו, שמספיק שתי או ערב. דעת הרמה להחמיר יותר, המנהג, לדעת רמה הוא יותר חמור, שבעצם לבשל את הכחל, אין לבשל את הכחל, אפילו לבד, גם אם הוא יקרא אותו שתי וערב ותחו בכותל, מה שנשאר, שהמנהג הוא לצלות את הכחל, שזה מותר לצלות אותו, אבל על ידי קריאה שתי וערב ותחו בכותל, ואם עבר וצלה אותו אפילו בלי קריאה, הוא מותר לדעת רמה. לגבי הגדרה, אם הוא בישל בלא בשר, אז הוא עדין בלי קריאה, אם הוא קרא, דווקא בדיעבד אמרנו שהמנהג הוא לא לבשל את הכחל בלי קריאה, אפילו לבד, אבל אם הוא בישל אותו על ידי קריאת שתי וערב ותחו בכותל, יש להתיר את הכחל, אם הוא קרא אותו לגמרי, זה יהיה מותר בדיעבד, כך יוצא לפי הרמה, והוא הסתמך כאן על דברי רש"י והרבן והמורדכי. עד כאן.